הנה קיצור תולדות ההסכם עם המורים. אחרי שהמורות והמורים הבינו מה כתוב בין השורות, רובם אגב מאוכזבים ממנו, שנת הלימודים נפתחה וההסכם לא נחתם. ספטמבר עבר, גם אוקטובר תכף, ואז הגיעה הודעת מזכיר הממשלה שלום שלמה שאין התכנות למימוש ההסכם ללא מקור תקציבי. התיישבו נציגי הצדדים, הסתדרות המורים יפה בן דוד ונציגים ממשרדי החינוך והאוצר, מצאת החמה עד צאת הנשמה, נחתם ההסכם, ונמצא המקור התקציבי, קיצוץ רוחבי של 4.5 מיליארד שקלים מכל משרדי הממשלה. ככה, הכי פשוט, כל אחד יתרום קצת. ההסכם יובא לממשלה ככל הנראה מחר, כולם ירימו יד בעד ונגמר הסיפור, אז זהו שלא. מפלגת העבודה תהיה המפלגה היחידה שתתנגד, לא שזה ישפיע, אבל לפחות מצמצו. תקשיבו למה שאומרת לנו חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה.
הנה שיש בעשרות מיליארדים של עודפי גבייה, אפרופו מקור תקציבי, אין שום סיבה לקיצוץ רוחבי כדי לממן את הסכם השכר החשוב שאנחנו הראשונות שעמדנו מאחוריו, למורות ולמורים. לא יכול להיות שכל פעם האוצר יפגע בציבור כדי לעזור לציבור אחר.
אז נכון שקופת המדינה תפחה בזמן כהונת שר האוצר ליברמן, אבל אי אפשר להשתמש בכסף הזה כי הוא מיועד לחיסוי גירעונות, והקיצוץ יעשה מתקציב 2023, לא עכשיו, למרות הפגיעה בתקציבי הרווחה והבריאות, כמה חבל. ועל זה בדיוק דיברנו כאן השבוע באיפה הכסף. למה אתם לא יכולים לסמוך על שום פוליטיקאי? כי לאף אחד מהח"כים בשום קואליציה לא מעניין דבר מלבד הכיסא. נגיד את זה שוב. לכו להצביע כדי שלא תוכלו לקטר אחר כך בסלון. בהצלחה.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד נסביר לכם למה אי אפשר להשתמש בעודפי תקציב, למרות הקופה התפוחה, נדבר עם גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, וגם בעוד שישה ימים, כידוע, יום הבוחר, מספר 5, נדבר עם מנכלית ועדת הבחירות, עורכת הדין אורלי עדס, על פיקוח על תואר הבחירות, וטענות פוליטיקאים לא מעטים לאפשרות של זיופים. ולסיום, על שילוב נשים וגברים בענף ההייטק, גברים ונשים חרדים, מיזם של הרשות לחדשנות. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו בני שאולסקי, איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. משבר הדיור, מנכ״ל בנק הפועלים דוב קוטלר מעריך היום בוועידת גלובס לעסקים שעליות המחירים ייבלמו. עם זאת, קוטלר לא סבור שתהיה צניחה במחירים.
אני אישית נמצא בהרגשה שהבלימה של המחירים היא כבר קורית לפנינו. אני לא שותף לדעה שנראה צניחה כמו בעולם הגדול, כי בעיות הדיור בישראל הן שונות. יש לנו פה פלונטר שקשה מאוד לצאת ממנו, זה גידול דמוגרפי שציינתי, צפיפות גבוהה במרכז, היעדר מערכות להסעת המונים, התארכות בזמני הבנייה. אני מקווה ומאמין שהזמינות של הדירות תגדל.
ועדת הכספים אישרה היום שינויים תקציביים בהיקף של 2,730,000,000 שקלים בתקציב המדינה. חברי הכנסת מהאופוזיציה תקפו את החלטת יושב ראש הכנסת לקיים את הדיון ללא אישור ועדת ההסכמות. חבר הכנסת משה גפני מבקר את ההחלטה הזאת ואת יוזמת הממשלה לקיצוץ רוחבי בתקציב לצורך מימון ההסכם עם המורים.
התנהלות מופקרת, זה התנהלות שלא מתאימה למשטר דמוקרטי בכלל. זאת התנהגות שאי אפשר לתאר אותה, אותו דבר גם עם הקיצוץ שהם רוצים לעשות עכשיו במשרדי הממשלה. שמעתי שמרם מיכאלי אומרת שהיא לא תסכים לקיצוץ בשירותים החברתיים. איפה הנושא הזה מתנהל עכשיו? בכיכרות הערים שבהם מופיעים כל הפוליטיקאים, בזה שאנחנו נמצאים פה בוועידה המכובדת הזאת, ואנחנו לא נמצאים בוועדת הכספים, ועל זה דנים עכשיו מבלי שמדברים עם איש.
זרוע העבודה ברשות לחדשנות תממן תוכניות הכשרה חדשות ליותר מ-2,000 נשים וגברים מהמגזר החרדי לשילובם בתעשיית ההייטק כאמור. תאיר איפרגן, מנכלית זרוע העבודה.
זרוע העבודה אמונה על קידום ההון האנושי גם בהיבט של איכות התעסוקה ורמת ההשתכרות של אוכלוסיות מגוונות. שילוב אוכלוסיות יעד וביניהן חרדים בענף עם פריון מאוד גבוה, זהו צורך כלכלי, משקי וחברתי ראשון במעלה. מחקר שיזמנו לאחרונה הצביע על כך כי בעוד ששיעור התעסוקה בהייטק של נשים חרדיות בגילה 25 עד 35 עלה ל-4.7%, הרי ששיעור התעסוקה של הגברים החרדים נותר על 2.5% בלבד וללא שינוי. כל קורא זה ביחד עם מהלכים נוספים שמובילה הזרוע בנושא נועדה להגביר את השילוב בתעסוקה איכותית ולהביא לשינוי אמיתי בשוק העבודה בישראל.
עד כאן הכותרות שלנו, מנכלית ועדת הבחירות כבר איתנו מיד. שלום לעורכת הדין אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות. מזמן לא יצא לנו לדבר, הנה הגענו לזה שוב.
שנה, המון זמן.
המון זמן, שנה, מספר 5, לא רוצה לחשוב מה הולך להיות הלאה. טוב, קודם כל זה, את מגדירה את זה כמבצע האזרחי הגדול ביותר, נכון?
אני מגדירה וזה עובדתית נכון.
אז בואי תפרטי, תני לנו מספרים, כמויות.
הבחירות זה סוג של מגה מגה אירוע, מיזם ענק שחולש על כל השטח של מדינת ישראל, החל מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום, כולל את כל האוכלוסייה כמעט של מדינת ישראל, 6,600,000 מצביעים שהם הלקוחות שלנו, חולש על פני למעלה מ-12,000 קלפיות, בקרוב ל-5,000 ריכוזים, כולל בין 65,000 ל-70,000, ואנחנו כמעט מגיעים של עובדי יום בחירות ושבוע הבחירות, זה מספרים מטורפים, בהתייחס גם לפרק הזמן שעומד לרשותנו, כי את כל ההקמות האלה ואת כל הגיוסים הללו, אנחנו נאלצים לעשות בחודשיים, לגייס את האנשים, למיין כן, אותם.
ציינת את מספר אותם. בעלי זכות ההצבעה, אני בסוגריים אומרת רק בתקווה שכולם יגיעו, ונדמה לי שגם את תשמחי שכמה שיותר יגיעו, ואז אולי סוף סוף יהיה אפשר להשפיע. עכשיו תגידי, כשמגייסים עובדים, הכמויות המטורפות האלה, יש לכם מאגרים, או שכל פעם פונים לעובדים מחדש, או איך זה עובד בעצם? כי משנה לשנה מספרם גדל.
כשאנחנו מגייסים את עובדי יום הבחירות, אנחנו מנהלים הליכים פומביים חדשים בכל מערכת בחירות. לכן זה לא רלוונטי אם הייתה יום הבחירות לפני 3 חודשים או 0.5 שנה, או 4 שנים, בכל פעם אנחנו מפרסמים הליך חדש, כמובן שיש חלק ניכר, שעבדו בעבר והם נרשמים שוב, אבל הם נדרשים שוב לעבור את כל התהליך המיוני מחדש, לעבור את הלומדות שלנו, את המבחנים, את הרעיון, לבוא להכשרות, לעבור עוד בחינה, ורק אם נעוברים בציונים מסוימים הם מתקבלים. הסיבה היא כדי להבטיח את האיכות של האנשים, להבטיח שבכל פעם מחדש, אנחנו מוצאים את אותם אנשים כשירים עדיין לבצע את התפקיד שלהם.
אוקיי, ומי קובע, כלומר, איך את יודעת להגיד שהבן אדם הזה הוא בן אדם שלא ירמה, שלא יזייף, שיעמוד באמת בכל הקריטריונים? איך אתם מודדים את זה? איך אתם מקמתים את התכונות האלה שאת מונה בפנינו כאן?
קשה מאוד לקמת את התכונות האלה, זה ברור. זה לא משהו שניתן למדוד אותו כאשר אנחנו מגייסים את הבן אדם ומכשירים אותו בחומר המקצועי או מראיינים אותו. ברעיונות אפשר כן לעמוד יותר על טיבו של האדם, ולכן אנחנו מתעקשים גם על ביצוע רעיונות, זה חלק מהעניין, ההתרשמות האישית, הדו-שיח שמנהלים אותו איתו עם המועמד. מעבר לכך, אבל אני רוצה להזכיר שהוא לא נמצא שם לבד. למעשה מטעם ועדת הבחירות עובדים בכל ועדת קלפי, 3 עובדים בוועדת הקלפי, 2 מזכירים ומפקח תואר בחירות שנושא על גופו מצלמה.
שזה עוד אנשים. סיפור שמסבך את נכון. כל העניין, כי מאז דרישת הליכוד, לדעתי, נוספו עוד אנשים, כלומר, מצלמות נכון. ופיקוחים וסיבוכים וכל נכון. מיני דברים כאלה, שאולי אפשר היה להתעלם מהם, וכאן אנחנו נכנסים, אגב, בכמה זה מכביד על כמות כוח האדם? כמה זה, זה מוסיף?
המפקחים זה בערך עוד 14,000 עובדים, שאחרי שאנחנו ממיינים אותם מתוך קרוב לנדמה לי 25,000, הם נבחרו, 14,000 האלה, אז כמובן שזה עוד תהליך מאוד מאוד משמעותי, בעלויות כספיות, אבל אני מוכרחה להודות שבסופו של דבר, אני חושבת שכל מערך הפיקוח הזה תרם מאוד מאוד להליך הבחירות במדינת ישראל, מבחינת תואר הבחירות, מבחינת הנראות של תואר הבחירות, ובהחלט מבחינת היכולת שלנו בוועדה המרכזית לשלוט באירועים שיש בשטח, מכיוון שמרגע שיש לנו את המפקחים הללו, הם אלה שמציפים לנו בזמן אמת, ברגע שמתרחש אירוע בקלפי. ואז נודע לנו בו במקום, אנחנו יכולים לעצור ולטפל באירוע לפני שהוא מתפתח, למשהו משמעותי שבלתי ניתן לשליטה.
100%. עכשיו, אז בואי נלך באמת, כאילו, כמה ימים לפני שקיימת את מסיבת העיתונאים, דיברנו כאן עם חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד בבוקר ב-7-9, והנה תשובה שהוא נתן לשאלה של גולן יוכפז, הוא מאוד מקווה מזיופים.
תגיע לכל ועדת הבחירות, צריך לוודא שהבחירות יתנהלו באופן תקין. תראה לי שהגורמים האלה, גורמי שמאל, שנטועים בלב הוועדה, מכינים את הקרקע להסיס את הציבור. אני שומע כל מיני הדלפות על התבטאויות כביכול בפורומים סגורים. אם יש לגורם שיהיה בכיר ככל שיהיה, מה להגיד שיקום בפומבי, אין לנו שום כוונה לערער על שום
על ועדת הבחירות המרכזית, אתם סומכים?
יש לנו השגות, אנחנו פונים, הנציגים שלנו פונים, ורוצים לוודא שתופעות שהיו בעבר לא תהיינה.
כן, הוא חושש מזיופים, מה את עונה?
אני אשמח להניח את דעתו של חבר הכנסת ישראל כץ, שמעטפת ההגנה האדוקה שוועדת הבחירות פיתחה במהלך מערכות הבחירות האחרונות, נותנת בהחלט מענה כמעט הרמטי לניסיונות לפגוע בתואר הבחירות בקלפיות, ולראיה אפילו הליכוד לא הגישו ערעור בחירות בתום מערכת הבחירות לכנסת ה-24, נהפוך הוא, עשו את כל ההצלבות של התוצאות, הם עשו את כל המידע מהקלפיות, הצליבו את התוצאות ולא מצאו שום חריגה בתוצאות.
כי עכשיו מדברים על זה, את יודעת, בימים האחרונים יותר. 100%, אבל עכשיו מדברים על זה, עורכת הדין עדס, יותר ויותר, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתם חוששים שבסופו של דבר יבוא הצד הזה, נגיד, של המפה הפוליטית, של הליכוד, ויגיד, אוקיי, לא קנינו את זה, והנה הולכים לעשות פרישמיש, לא מאמינים, בודקים, וזה ייקח שבועות אחר כך, כל הסחבת הזאת, אם התוצאות לא יהיו כביכול לסביעות רצונם.
אז לא ניתן לגרום לסחבת במקרה.
אני לא רוצה להכניס אותך לפוליטיקה,
לא,
אבל
לא, ברור לי. אבל אני רוצה לומר, החוק כנראה חשב גם על אפשרויות כאלה, ולכן חוק הבחירות תחם את האפשרות להגיש ערעור בחירות, על תוצאות הבחירות, לשבועיים ימים מיום פרסום התוצאות. אז היה, ומי מן הגורמים הפוליטיים, או רשימת מועמדים כלשהי, שתסבור שתוצאות הבחירות אינן מדויקות, למרות כל הצעדים שננקטו, היא תצטרך לערוך את הבדיקות שלה, להעביר ראיות, ולהגיש ערעור לבית המשפט.
ואז זה באמת יכול להיסחב, כלומר עוד שבועיים?
לא. לא? לא, יהיה ערעור. בית המשפט ייתן את פסק הדין, אבל עדיין השאלה איזה סוג של ערעור. תראה, אני חושבת שמה שחשוב שהציבור יבין, שדווקא בגלל שיטת הבחירות במדינת ישראל, שהיא שיטת הצבעה בפתק, שיטה ידנית, והעובדה שיש לנו את הראיה, את הפתקים מתוך הקלפי, ככל שיש ניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, הם מאוד מאוד נקודתיים. אני לא אומרת שהם אירועים, קיימים, אבל הם בשוליים. יש אירועים, וככל שהם מתקיימים הם נקודתיים. ברגע שיש אירוע, יש אפשרות לקחת את השק, לבדוק את החומר, זה מה שאנחנו עושים גם שבוע במהלך השבוע שלאחר יום הבחירות ועד לפרסום התוצאות, בודקים כאן בכנסת 3,000 קלפיות לפחות מכל הקלפיות שמגיעות ממדינת ישראל, ובוחנים את אמינות התוצאות בהן, את הדיוק, כן. בוחנים אם היו בעיות, אז כך שקשה מאוד להשפיע על תוצאות הבחירות באמצעות
לא, אז אני אשאל אותך עוד דבר, אילו חששות יש לכם ממתקפות סייבר, כי גם פה יכולות להיות, וגם שמענו כבר כל מיני טענות, על התערבות או מתקפות סייבר שמכוונות פוליטית כדי להשפיע על צד כזה או אחר.
הנושא הזה של כל הגנת הסייבר מלווה אותנו כבר כמה מערכות בחירות, ואנחנו משקיעים בו המון המון משאבים, המון המון תשומות, אנחנו פועלים לשיתוף פעולה מאוד מאוד עדוק עם מערך הסייבר הלאומי, ועם כל גופי הביטחון במדינת ישראל, שהם בעצמם דיברו על כך לאחרונה בתקשורת, על האפשרות של התערבות זרה בתהליך הבחירות במדינת ישראל, על מנת לגרום לשסע ופילוג, וזו ההזדמנות דווקא לומר לציבור, שאם אכן יש כוונות כאלה מצד גורמים זרים, אז כפי הנראה זה יכול להיעשות באמצעות הפצת מידע כוזב.
אפשר להגיד מפורשות רוסיה, איראן, עוד כיוונים?
אני לא מהגורמים הזרים הללו, אני בכלל מאלה שסבורים ששיח בנושא הזה צריך להישאר בחדרי חדרים, כי לא רק המאזינים שלנו כנראה מאזינים לנו, אז כדאי לא להוסיף הרבה פרטים בשיח הציבורי בעניין. אבל אני כן חושבת שכן זו ההזדמנות לומר לציבור שכל הרשתות החברתיות, כל האמצעים הטכנולוגיים שקיימים היום, דואר אלקטרוני, הודעות אס-אמס, וואטסאפים, הם בהחלט כלים נהדרים לקבל מידע וללמוד דברים, ובעיקר בתהליכי בחירות, ללמוד על בחירות, אבל כן חשוב שכל אחד מאיתנו יחשוב היטב, לפני שהוא משתף את המידע הזה, האם הוא נשמע לו אמין, האם הוא נשלח מגורם אמין, זה אחד הדברים שימנעו את הדברים הללו.
טוב, בואי, מה אני אחל לך? שזאת תהיה, למשל, לתקופה הקרובה, וקצת יותר, מערכת הבחירות האחרונה שלך, למרות שאת עושה עבודה נהדרת, אבל את יודעת, מספיק כל שלוש שנים, לא צריך כל שנה.
בואי נאחל את זה יחד לכל מדינת ישראל.
בדיוק, לגמרי, לגמרי. טוב, בדיוק. טוב, העיקר שתלכו להצביע, לא משנה מה, שימו פתק, חשוב לקום, לא להתייאש. עורכת הדין אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום להתראות. מיכל עם העדכונים. אז למה בעצם אנחנו רוצים לבדוק, נוצרה מאומה מאוד מאוד גדולה סביב תיקוף ההסכם שנחתם עם המורים, האוצר ומשרד החינוך. גד ליאור, הפרשן והכתב הכלכלי, ידיעות אחרונות, וויינט. שלום גד.
שלום רב.
אז למה כל הצעקות האלה בעצם?
תראי, עשו פה משהו שלא היה צריך לעשות. הגיעו להסכם בלי לסמן מה הם מקורות המימון. אין דבר כזה, אין לזה תקדים. אין דבר כזה שאין מקור למימון. כמו כשאת קונה מקרר, או כשמישהו קונה מכונית, או שהוא לוקח הלוואה, או שהוא מוציא חיסכון, הוא יודע מאיפה הוא משלם. המדינה אמרה, בואו ניתן להם 4.5 מיליארד שקל עכשיו, וזהו, אחרינו המבול. מה האם... היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך דין אסי מסינג, אמר להם, חבר'ה, החוק, ההסכם הזה לא יכול להיות חוקי, ולכן צריך לבטל אותו, הוא בעצם מבוטל. אמרו לו למה? כי אין לו מימון. בא בלית ברירה ראש הממשלה יאיר לפיד ושר האוצר אביגדור ליברמן, בעיתוי הגרוע ביותר מבחינתם, 5 ימים לפני הבחירות, זה יקרה מחר, ומכנסים את הממשלה כדי לאשר קיצוץ רוחב גדול מאוד בכל משרדי הממשלה, כדי כן, שהמאזינים יבינו, קיצוץ רוחב פירושו פגיעה בבריאות, בחינוך, בתקציבים, בחינוך, ברווחה, בביטחון,
כששר האוצר נותן לזה בעצם יד, הוא שם את החתימה שלו על ההסכם הזה, או על הקיצוץ הזה, הוא לא יודע בדיוק מה קורה שם?
והדבר האחרון שאני יכול לומר על האדונים לפיד וליברמן זה שהם מטומטמים. ברור שהם ידעו, אבל אולי נדחה את זה, לאחרי הבחירות הם חשבו. בא יועץ משפטי, די אמיץ של האוצר, אמר להם, חבר'ה, ההסכם הזה לא חוקי, או שאתם מאשרים עכשיו, או שאנחנו מבטלים אותו. אז בלית ברירה, מחר מתכנסת ממשלה, והציבור יתבשר בזמן לא נוח מבחינת בחירות, שיהיו לו פחות שירותים בתחומים הכי דרושים בימים האלה, ישוב יותר קורא. קורונה זה בריאות, יש, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה עם האלימות ועם המגזר הערבי וכו', תהיה אולי פחות משטרה, יש איומים מאיראן, יש איומים מלבנון, מסוריה, יהיה קצת
כן,
פחות
כל משרד, ביטחון. כל משרד יקבל את הקיצוץ, קוראים לזה קיצוץ פלט, קיצוץ רוחבי.
נכון.
אגב, ממתי זה...
אני חייב לומר פה מילה, זה הקיצוץ, סליחה על המילה החמורה, המטומטם ביותר שיכול להיות. ממשלה תפקידה... הוא להחליט מה עדיף, מה הם סדרי עדיפויות, לקצץ באותה מידה את תקציב משרד הדתות, משרד הפנים, משרד הבריאות, משרד הרווחה, זה פשוט זאת החלטה שכל ילד בן 8 יכול לקבל אותה.
כלומר, אם קיצוץ, לפחות קיצוץ, לפחות קיצוץ דיפרנציאלי ולא קיצוץ רוחבי.
נכון, ברור שמתקציב משרד הביטחון יקוצץ יותר, כי הוא ענק,
נכון,
מתקציב המשרד לאיכות הסביבה, אבל עדיין, אולי לא צריך בכלל כרגע לקצץ משרד איכות הסביבה, אולי כרגע צריך להוסיף לתקציב משרד הבריאות, במקום לשבת ולחשוב, בואו נקצץ ממשהו שבאמת צריך פחות, אומרים פלט לכולם.
אגב,
יש על זה ויכוחים עכשיו, אני לא בטוח לגמרי, לא לגמרי שמחר בהחלטת הממשלה בסוף, אכן הכל יהיה פלט, יכול להיות שבכל זאת יחריגו
כן.
ברגע האחרון.
מעניין, משהו. אגב, על איזה תקציב מדובר? מאיזה תקציב יקצצו? עכשיו, מ-22, מ-23? עוד אין תקציב.
גם מ-22 וגם מ-23. השנה ההוצאה למורים תהיה רק כחצי מיליארד שקל, גם זה כסף לא קטן,
כן.
כי מדובר באותם 1,000 שקלים שהמורים יקבלו גם בנובמבר וגם בדצמבר, כל המורים, ועוד כמה הטבות קטנות, ביחד זה כחצי מיליארד. היתר, בערך 4 מיליארד תקציב השנה הבאה, ואת ההחלטה צריך לקבל עכשיו, וכשנכנסים לשנה הבאה שהיא מאוד מאוד קרובה, אנחנו בסוף אוקטובר, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נכנסים בעוד מינוס של 4 מיליארד שקל, וצריך למצוא למצוא מאיפה אנחנו מורידים אותו, וזה מה שיוחלט בעצם מחר.
טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה מפרסם היום בידיעות אחרונות, שהנגיד, נגיד בנק ישראל מאוים והוצמדה לו הבטחה, מי רוצה לאיים עליו, מי מאיים עליו, למה זה קורה?
תראה, יש לרוב האנשים הלא פופולריים בארץ היו שרי אוצר. מתברר שגם נגידי בנקים הם לא כל כך, איך אפשר להגיד,
אהודים.
לא כל כך שמחים במה שהם עושים. העלאת הריבית פגעה ברבים, אנשים משלמים יותר על משכנתאות, יותר על הלוואות ועל מינוס בבנק. מאגרי האשראי גרמו לכך שכל מיני אנשים שרוצים ליטול הלוואות, בא בנק ואומר להם, וזה בנק ישראל קבע, זה דבר חדש, כן, את נתוני האשראי האלה, אתה כבר פעם לא החזרת הלוואה, אתה לא תוכל לקבל הלוואה, אז באו אנשים...
הבנתי, אבל גד, יש איומים ספציפיים?
הם לא אמרו לו, מחר בבוקר נרצח אותך חס וחלילה. אבל יש, הרקת אותי, גמרת לי את החודש, גמרת לי את החיים, בגללך אני מאבד את הדירה, זאת אומרת, ביטויים כאלה, ויש גורמים בארץ, נאמר את שמם השבק ואחרים, שבמקרה כזה מחליטים שאדם נמצא בסיכון, כן. בתפקיד ציבורי מאוד בכיר, וצריך להצמיד לו הבטחה, ולתת לו לנסוע בתחבורה, בנתיבים של תחבורה ציבורית, למקרה שיהיה צורך למלט את עצמו.
הבנתי.
ובקשה אחת לא נהנתה, הוא רצה גם להגיע כמעט עד למטוס, זאת אומרת עד לשער היציאה בטרמינל, כשהוא טס לחול, והוא טס לא מעט, הוא רק אתמול חזר מוועידת קרן המטבע הבינלאומית בוושינגטון, אבל את זה לא אישרו לו, זאת אומרת הוא ככל האדם יעשה את כל התהליך בנמל התעופה.
אוקיי, גד ליאור, תודה רבה על הפרסום הזה ועל ההסברים שלך בהתחלה, תודה רבה ושלום.
שלום, שלום.
במדינה שיש בה עשרות מיליארדים של עודפי גבייה, אפרופו מקור תקציבי, אין שום סיבה לקיצוץ רוחבי כדי לממן את הסכם השכר החשוב שאנחנו הראשונות שעמדנו מאחוריו, למורות ולמורים. לא יכול להיות שכל פעם האוצר יפגע בציבור כדי לעזור לציבור אחר.
טוב, אנחנו חוזרים לנושא של הקיצוץ הרוחבי, קיצוץ פלט מה שנקרא, גל הרשקוביץ הוא הבעלים של חברת ציטרין, אבל לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, מי שבקיא מאוד בסוגיות האלה, שלום גל.
שלום.
שלום, שלום. אז קודם כל בוא תסביר לנו, אנחנו שומעים את חברת הכנסת נעמה לזימי שאומרת, אוקיי, אין סיבה לקצץ, יש עודפים בתקציב. אני רוצה שתסביר, אגב, שר האוצר יודע שאסור לו להשתמש בעודפים האלה לצורכי מימון הסכם כזה או אחר. ויש כאן איזושהי התנגשות בין פקידי האוצר, כלכלני האוצר, לבין השר, נכון?
לא, לא יודע, אני יודע שיש כרגע החוק. והחוק הזה... הוא קובע למעשה שתי מגבלות בנושא התקציב. המגבלה הראשונה היא מגבלה של תקרת הוצאה, שהיא ללא כל קשר לרמת הגבייה. דרך אגב, לשני הצדדים. זאת אומרת, יש יכול להיות בשנה מסוימת עודפי גבייה, יכול להיות בשנים אחרות, וכתוצאה מהרבה מאוד אירועים, כקורונה, אירוע ביטחוני, או סטייה כזאת או אחרת, חוסרי גבייה.
יפה. אז בוא תגדיר לנו לרגע מה זה תקרת ההוצאה, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, כמה מותר לנו להוציא?
כמה מותר לממשלת ישראל להוציא בשנה נתונה?
כן, 400 זה, מיליון, זה כמו תקציב לא משפחתי. נגיד, לא. אני יודעת שיש לי X, ואסור לי לעבור את ה-X הזה. זה היעד שלי.
נכון. יש תקרת הוצאה, היא נכונה גם ברמה השנתית, תקציב המדינה הוא ברמה שנתית, אבל גם ישנם כללים מסוימים שמסתכלים מעבר לשנת התקציב, כדי למנוע מצב שיהיו התחייבויות שלא, גם אם לא ישולמו באותה שנת תקציב, יצטרכו להיות משולמות בשנים שלאחר מכן, כמו כרטיס אשראי כזה, נכון? את יכולה להעביר.
נכון.
אבל ההתחייבות מצטברת, כאילו בעתיד, ואז המשמעות היא שכל ממשלה, לא משנה הממשלה הקיימת, ממשלה אחרת, תיפגש פתאום בשנת תקציב מסוימת עם עודף התחייבויות אל מול תקרות הוצאה קיימות, וזה מאוד יקשה לממשלה לקבוע סדרי עדיפויות, כי כשאת מבינה שפתאום יש עודף התחייבויות של עשרות מיליארדים, קשה מאוד לתמרן. ולכן נקבע גם שגם אם עושים הסכם או התחייבות בשנה נתונה, בשנת תקציב נתונה, שההוצאות בכלל יהיו מחוץ לשנת התקציב, עדיין ישנה התחייבות לבצע את הקיצוצים שיחולו במועד, לא עכשיו, במועד התחולה של ההסכם, כדי למנוע את המצב הזה.
אז מה עושים? אז בעצם יושבים על כסף, כי כל עוד אין על מה להוציא, אז צוברים וצוברים וצוברים, ומה, משלמים עם זה גירעונות? מה עושים עם זה בדיוק?
לא, המינוח הוא לא נכון. לא יושבים על כסף.
אז תסביר.
אני אסביר. כאשר ישנם עודפי גבייה ביחס לתכנון, אז באופן אוטומטי מה שקורה, החוב יורד יותר מהר ממה שתוכנן. אבל מנגד, כאשר ישנם חוסרים בגבייה כתוצאה ממשברים, כתוצאה מאירועים ביטחוניים, משברים עולמיים, אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות שקרו בפועל. לקורונה, המשבר העולמי ב-2012, אירועים ביטחוניים. אז מה קורה? בפועל החוב גדל יותר מאשר מה שתוכנן, כאשר בשני המקרים לא נוגעים בהוצאות. זאת אומרת, מאוד חשוב שדווקא כשיש משבר, לא לקצץ בהוצאות כדי לממן את חוסרי הגבייה, אבל מצד שני, כשיש עודפי גבייה ביחס למתוכנן, אז מהצד השני זה גם לא נכון להוסיף לתקרת ההוצאה. זאת אומרת, מי שבא ומציע, בואו נשתמש בעודפי גבייה מעבר לעניין החוקי, כי אמרנו שבכל מקרה החוק לא מאפשר את זה, גם ברמה המהותית, כשיש עודפי גבייה אומרים, בואו נגדיל את ההוצאות כי יש כסף, נתקן את החוק. אבל אותו אחד שיהיו חוסרים בגבייה יגיד, בואו נגדיל את ההוצאות, כיוון שאנחנו רוצים להניע את גלגלי המשק, כי יש משבר, בואו נגדיל את ההוצאות.
אז איך בכל זאת, הבנתי, איך בכל זאת גל הרשקוביץ, הסכם כזה, שהוא הסכם חשוב לכל הדעות, איך אפשר לממן אותו? רק על ידי קיצוץ רוחבי כזה?
אני אסביר. למעשה, בזמן רגיל לא היה נדרש, כי בזמן רגיל היינו נמצאים עכשיו כבר אחרי החלטת ממשלה של אישור כל תקציב 23-24. למעשה, מה היה קורה? כל ההסכם הזה היה נכנס יחד עם עוד התחייבויות נוספות של הממשלה לתוך כל התהליך של התקציב, ולמעשה היו מוצאים את סדרי הדיפוס הנכונים כך שיהיה הסכם ויש תקציב. מה קרה? צאנו לבחירות ולא יהיה תקציב. ולכן, כיוון שלא יהיה תקציב, אז הדבר הנכון, ופה אני חושב שהממשלה ומשרד האוצר פועלים בכיוון הנכון, הוא לקבוע עכשיו, לא לקצץ עכשיו, אלא לקבוע עכשיו אבל, שב-2023 ואילך, מה יהיו המקורות התקציביים שיצטרכו לממן את אותו...
כלומר, בעצם אי אפשר לממש את ההסכם הזה עכשיו. אנחנו עדיין ב-22.
ב-2022 יעשו פנייה תקציבית נפרדת, שזה יחסית סכום קטן, כדי לממן מתוך המקורות של 2022 את הסכום של 2022. ויהיה במסגרת... החלטות ממשלה ל-2022, ה-500 מיליון שקל או מה שנדרש ל-2022, כן, אבל מעבר לזה, זה יחול מיידית, אבל מעבר לזה, תהיה החלטה שהיא תהיה החלטה שתחול רק ב-23, וככל שתגיע ממשלה שתרצה לעשות תקציב מתישהו, נכון?
כן. אני מקווה כאן. בואו נקווה, כן, כדאי מאוד.
אז ברור שהיא תוכל לעשות שינויים, זאת אומרת, תהיה, עכשיו הממשלה תחליט שהיא מפחיתה במסגרת הסעיפים, 1-10, היא מפחיתה את הסכום, יכולה לבוא הממשלה, כל ממשלה לאחר מכן, תכנית תקציב, תגיד, אני רוצה במקום הסעיפים הללו להפחית מסעיף אחר.
היא יכולה גם לעשות ממשלה חדשה, לכשתקום, אם תקום, שינויים בהסכם? להגיד, לא מצחן בעיניי, זה מעבר לגבולות היכולת שלי, ואז לשנות הסכמים?
טכנית כן, מהותית לא. ממשלות שחותמות הסכמים, הן עומדות מאחורי הסכמים, והממשלה החדשה שתהיה, ונקווה שתהיה מהר ככל שאפשר, הדבר הראשון שהיא תעשה, היא לא תמצא רק פתרון ל-4.5 מיליארד שקלים הללו, היא תצטרך בעצם לאשר תקציב מדינה שלם, שיכלול בתוכו גם את ההסכם הזה, וגם בכלל, היא תוכל לקבוע את סדרי העדיפויות הכוללים במשך.
טוב, גל הרשקוביץ, תודה על כל ההסברים האלה, בעלים של חברת ציטרין, ולשעבר הממונה על התקציבים באוצר, למדנו משהו. תודה רבה. שלום שלום. איתי לבנון הוא מנהל תחום הון אישי ברשות לחדשנות, שלום איתי.
שלום, שלום לחנת, תיקון קטן, מנהל תחום הון אנושי, Human Capital, להייטק.
נכון, נכון, יפה. טוב, שמע, אנחנו מדברים על תחום ההייטק. רגע, יפה. אנחנו מדברים על תחום ההייטק, על שילוב נשים וגברים מהמגזר החרדי, וזרוע העבודה והרשות לחדשנות הולכות לממן 11 תוכניות הכשרה והשמה של יותר מ-2,000 נשים וגברים חרדים. דבר איתי על זה, ספר לי.
אז צודקת, אנחנו בעצם מדובר פה פעם ראשונה, בכל קורא יהודי שהופץ לפני כ-4 חודשים, בשיתוף פעולה שלנו ושל זרוע העבודה, אז פה באמת הרבה תודה לשותפים שלנו, אביעד שוורץ, רועי לבנון ואשר נבו אצלי בצוות, ואנחנו מדברים פה על אימפקט. מבחינתנו, השילוב של בעצם החברה החרדית זה אחד מהדברים שחשובים לנו, סך הכל היום רק 3%, 3% בלבד מתעשיית ההייטק מהחברה החרדית. אנחנו רואים שזה אחוז שאפשר להכפיל אותו ואפילו יותר. אנחנו מאוד מאמינים בתוכניות האלה. אני גם דרך אגב חבר במה שנקרא ועדת הון אנושי של פרל מוטר בשנה האחרונה, וזה אחד מההמלצות של הוועדת הון אנושי, שהיא בעצם ועדה בין משרדית, ובעצם הכל קורה הזה הוא אחד מההמלצות שאנחנו בעצם מיישמנו אותם הלכה למעשה.
מה התקצוב אגב? מה התקצוב?
אז אנחנו מבחינת תקצוב ממשלתי מדובר פה על 14.7 מיליון, קרוב ל-15 מיליון, כאשר החלק הממשלתי הוא שליש, והחלק, מה שנקרא, התקצוב הפרטי מהעמותות ומגופי ההכשרה, הוא שני שליש. מבחינת גם ההסתכלות על, על התוכניות עצמם, מדובר פה על תוכניות, אם זה לגברים חרדיים, ותוכניות לנשים חרדיות. אנחנו מדברים פה על תפקידים של תוכניות איכותיות של מעל שנה. אני אתן דוגמה. למשל, תוכנית לתפקידי פיתוח בתחום של... נקרא לזה מה שנקרא פול סטאק, אלגוריתמיקה, תוכניות שמעל שנה. יש גם תוכניות של שנתיים, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על תוכניות שהן איכותיות, עם חיבור למעסיקים, עם ליווי, עם מה שנקרא OJT, On Job Training, תוך כדי ההכשרה עצמה, כאשר מה שלנו חשוב שבקצה יהיה בעצם השמה, יהיה העסקה, ולכן כל אותם 2060 מכסות שאישרנו, מבחינת היעד שלנו, שהם בסוף גם יועסקו, חלקם אחרי שנה, חלקם אחרי שנתיים.
אתם עושים את זה, אגב, איתי לבנון, כי יש הענות, כי אנשים שואלים, כי אנשים רוצים, או שאתם עכשיו רק מתחילים להפיץ את הדבר החשוב הזה?
אז זה החל בשנים האחרונות, רואים את זה כבר, אם מסתכלים על נשים חרדיות, רואים כבר בשנים האחרונות שזו תופעה שהולכת וצוברת תאוצה, בהשתלבות של גברים חרדים זה גם קיים, אבל במספרים קטנים. אמרתי קודם 3%, אז זה בממוצע 2% נשים ואחוז גברים. אנחנו חושבים שאפשר להכפיל את זה ואפילו יותר. מבחינתנו זה יהיה בפילוח אזורי, חלקם בבני ברק, בחיפה, בדרום זה יהיה באשדוד, בבית שמש, באופקים. זאת אומרת, יש פה פיזור גיאוגרפי. הסתכלנו גם על זה, זאת אומרת שזה לא יהיה רק באזור המרכז, זה גם כן משהו שהוא מאוד חשוב לנו. והכי חשוב צריך לזכור, המגזר החרדי הוא 12% מכלל האזרחים, ורק 3% מועסקים בהייטק. היום ההייטק זה הקטר, זה בעצם מאפשר להגדיל, להרחיב את פוטנציאל ההשתכרות, ולכן הסתכלנו איך אנחנו מביאים הכשרות שהן מותאמות, שהן חדשניות, שהן איכותיות, לא הכשרות של חודשיים, שלושה, אלא שנה ומעלה. מבחינתנו זה יעשה שינוי.
טוב, ב-20 שניות, תגיד, לימודי ליבה, זה חלק מהשאלה, או כאילו, אתה יודע, הם באים בלי הכשרה, או הם באים עם הכשרה, 20 שניות.
אז אני אומר את זה בקצרה. בחלק מההכשרות נכנסים אנשים ללא רקע מקדים, וההכשרה מותאמת, זאת אומרת, זה הכשרה של שנתיים, שהחצי שנה הראשונה זה מתמטיקה ואנגלית ברמה של 5 יחידות, לאחר מכן... תוכנה, ובעצם אנחנו מסתכלים גם מענה לנושאים האלה. אז המון תודה.
יפה. טוב, זה חשוב. איתי לבנון, הרשות לחדשנות, תודה רבה.
תודה.
בורסה אמרנו, אלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן, אלן אלדד, שלום.
אלן, מה נשמע?
בסדר גמור. אז קודם כל, בקצרה, המדדים אצלנו.
רגע, מוכנה לבחירות? התכוננת?
התכוננתי נפשית.
לא לאלה, לבאות, אני מתכוון.
חוששתני, מה שנקרא. כן, כן.
חבל שאי אפשר לשים כמה פתקים כבר לשנה קדימה.
לא, אני לא, כי האמת שכל פעם משתנות ההצבעות, אז אי אפשר לדעת. טוב, יאללה. בוא נלך למדדים, מה קורה שם? הם מוכנים.
במדדים בארצות הברית, הדאו וה-S&P יורדים מעט, הנאסדק יורד בין 1.5%, 1.6%. אחרי עליות יפות בימים האחרונים, כאן אצלנו ירידות קלות בסך הכל, אירופה בעליות קלות. כן, ויש הרבה דוחות.
כן, אני רואה שהנאסדק הוא כבר כמעט על מינוס 2%, וזה אומר שהדוחות, כמו שאמרת, גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, הכל במסחר מוקדם, הראה נתונים לא טובים, או איכשהו הרגיש איזה תחושות לא טובות.
כן, אנחנו בתקופה כל כך מוזרה, שמישהו שם ציפיות, ואז, אתה יודעת, קצת מתחת לציפיות הזרה, למרות שהמניות האלה כבר ירדו ב-20, 30, 40 אחוז קודם, בגלל שאמרו שהולך להיות רע, אז אני חושב שזה מין תקופת ביניים שבאמת לא אומרת הרבה, את יודעת, אני מסתכל כרגע על התוצאות של גוגל, אז הכנסות ברבעון של 69 מיליארד דולר, עם רווח של 14 מיליארד דולר, אז נכון, שנה שברבעון המקביל השתקד, שהיה בדיוק הרבעון של היציאה מקורונה, היה יותר טוב, אין ספק שיש פחד של איזשהו מיתון ועלויות מימון יותר גבוהות, אז משקיעים קצת פחות בפרסום, אבל ככה זה תמיד בתקופות מעבר, בסך הכל הלוואי עלינו תוצאות כאלה ודוחות כאלה.
כן, לא צריך לרחם, בסדר, נכון, מסכימה איתך לגמרי.
דרמה של הפסידים, כן.
בוא נדבר, אלדד, לסיום על הנפקת מובילה אצלנו, שהונפקה בשווי של 16.7 מיליארד דולר, קצת נמוך, לא?
כן, קצת נמוך, משקף מאוד את ה... זה פחות או יותר באותו מחיר שאינטל קנתה את החברה, ואני בהחלט אומר, אין פה איזה רווח משמעותי לאינטל, בעצם ההחלטה של אינטל למעשה להנפיק את החברה, בעצם אומר שאינטל בעצמה לא רואה כרגע במובילה איזשהו נכס אסטרטגי לטווח הארוך, וכן, אתה יודע, מצד אחד זה נמוך, מצד אחד יש היום אלפי עובדים ישראלים שבנו משהו מדהים, ועבורם זה יום חג.
כן, נכון, לגמרי.
אפשר להסתכל על זה משתי הקצוות, לתעשייה הישראלית זה מצוין, לחברה זה מצוין. יש הרבה תחרות בענף, ולא הולך להיות קל למובילאיי בעתיד.
אלדד תמיר, תודה רבה.
תודה.
סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינו, ולשידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל שני רומנו, מאור עטה ונויה חסון. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק. שלום בן וארי, חברים.
שלום. שלום.
זהו השידור שלכם, נפרדנו כאן.
הבנתי שאנחנו בתקופת ביניים, כלומר יותר רע ממה שהיה ועוד יותר טוב ממה שיהיה.
ממתינים ליום שלישי.